So. שלום לכולם. אנחנו ממשיכים היום את השיעור שהתחלנו בפעם שעברה, אבל זה, כמו שאמרנו, זה מנותק. ראינו מחלוקת ראשונים בין הגזרה של פת עקום לעומת בישולי עקום. אני חושב מחלוקת בין הר"ן לרמב"ם, האם ההבדל בין פת עקום לבישולי עקום זה השאלה בין הבעלות על הדבר, בעלות על התבשיל, או מי שעושה את התבשיל. זאת אומרת, הבעיה בעקום פה, בגוי, כן, זה מישהו בעלים, כך טען הר"ן, שפת עקום זה בעיה בבעלות, ולעומת זאת בישולי עקום זה הבעיה של מי שמכין את התבשיל. לכן הוא טען שכל הקולות שקיימות, ונלמד אותם היום, שקיימות בזה שישראל מעורב בעשייה, שייכות רק בבישולי עקום ולא שייכות בפת עקום. לכן בפת עקום יש קולות אחרות שלמדנו עליהן, פת פלטר, או שזה לא יתפשט, זה העניין של חיי נפש. לעומת זאת הרמב״ם אמר, לא, אין הבדל. בשתי הגזרות, זה בין אם זה בבעלות של עקום, ובין אם זה לא בבעלות של עקום, הבעיה היא שעקום עושה את זה. הבעיה היא על מי שמתקן את המאכל. וכיוון שכך, כאן וכאן, יהיו קולות לעניין זה שאם יהודי ישתתף, אז זה יועיל. אבל פה הפער שבין פת עקום לבישולי עקום, ונפסק כמו הרמב״ם, שזה הגורם. ולכן זה לא משנה אם זה בבעלות יהודי או בבעלות של גוי, הבעיה זה אם גוי עושה את זה, גם בבית ישראל זו בעיה. ולכן, בשני המצבים, אם יהודי יהיה מעורב, אז זה יתיר לנו את האיסור של של הבישול או הפת, אבל פה יש הבחנה מה מועיל בפת ומה מועיל בבישול עקום, זה אנחנו נתייחס בהמשך. אז זה קודם כל רק הקישור למה שלמדנו פעם שעברה. היום מה שנלמד זה באמת על הגזרה עצמה, נתחיל שוב את העניין על הטעמים שלה, ואחר כך על איזה תבשילים זה נאמר, זה נושא נוסף שיש לנו פה, ובאיזה מצבים הגזרה קיימת. מי שראה קצת את המקורות, אז יש לנו דיון לגבי בית ישראל, לגבי מצב שלא גויים רגילים עושים את זה, אלא שפחות או בימינו. יש לזה השלכה מאוד מאוד גדולה. אני כתבתי את השם של הנושא של השיעור במקומות ציבוריים, כיוון שזה רלוונטי להרבה מאוד דברים. אנשים הולכים למסעדות, הולכים לאולמות, ויש שם הרבה פעמים טבחים שהם גויים. מה עושים במצב הזה? האם גם שם זה קיים? קופסאות שימורים. הרבה קופסאות שימורים מתבשלות במפעלים בארץ, בחוץ לארץ. טונה זה דבר שהוא מבושל, והכל נעשה בספינות על ידי גויים. במצבים שיש לכם שימורים אחרים, כל מיני קטניות שמבשלים אותם. אז כל הדברים הללו, שאלה אם גם שם יש את אותה גזרה ואת אותה בעיה. מעבר לזה כמובן יש את העניין של הפיליפינים שנמצאים בבתי זקנים, שהם מבשלים לזקנים יהודים. מה קורה עם העניין הזה? זאת אומרת, איך אנחנו פותרים את כל הבעיות האלה? כן, אז זה משהו שנתקלים בו כל הזמן, משהו מאוד מאוד מעשי, מאוד מאוד רלוונטי, שצריך להכיר את הגדרים שלו כדי להציר אותו. טוב, אז נתחיל. חלק מהדברים עכשיו יהיו קצת חזרה, אבל זה חשוב, כי יש לזה עוד כמה התפתחויות. אז אמרנו כך, טעמי הגזרה הם מים. אז הגמרא שעוסקת בעניינים של בישולי עקום, זה הגמרא בעבודה זרה, בדף למדי עמוד ב'. רש"י שמה כותב שאיסור בישולי עקום הוא משום חתנות. ככה הוא מפרש על המשנה, אבל בפירושו לגמרא הוא מוסיף טעם אחר, והוא שמה יאכילנו דבר טמא. זאת אומרת, הטעם הראשון הוא משום חתנות. אנחנו רוצים ליצור חיץ בין יהודים לגויים, וזה להרבה גזרות שיש במסכת עבודה זרה, יש עניין להרחיק אותם. אז הגמרא אומרת כל מיני טעמים ששם יערב חלב טמא, וזה שם ימשוך אותו לעבודה זרה וכדומה, אבל בעצם המטרה היא ליצור ריחוק, שלא יתחתנו, שלא יתערבבו, ויש לזה השלכות, שאם לפעמים הטעמים עובדים, עדיין הרציונל והרצון של חז"ל ליצור נתק בין היהודים לגויים, הוא עומד בעינו. וכמובן הבעיה המרכזית זה החתנות, הערבוב והבעיה הזאת. לעומת זאת רש"י מוסיף על הגמרא טעם נוסף, מעבר לעניין של החתנות, שזה ממש התחתנות זו בזו, וערבוב של הזרע, יש בעיה שהוא פשוט יאכיל אותך דברים אחרים. זאת אומרת, אתה תבוא לאכול והוא יאכיל אותך מאכלות אסורות. שזה שזה בעיה נוספת ואחרת. אז יש מחלוקת בין הראשונים, איזה מבין הטעמים הוא הטעם המרכזי. יש מחלוקת, האור זרוע ותוספות ריד. הרמב״ם אומר בהלכות מאכלות אסורות, יש דברים שאסרו אותם חכמים, ואף על פי שאין לי סורה ניכר מן התורה, גזרו עליהן כדי להתרחק מן האקון, עד שלא יתערבו בהם ישראל ויבואו לידי חתנות. ואלו הן אסור לשתות עמהם, לאכול פיתן או בישוליהם, ואפילו במקום שאין לחוש לגיעולי כליהם. כן, אז הוא מביא את זה בעניין הזה של איסור החתנות, כמו שרשי כתב על המשנה. מה המשותף לשני הטעמים שרשי אמר? זה העניין הזה שאנחנו לא רוצים ליצור קירוב דעת. אוכל ושתייה, אלה דברים שיוצרים קירוב דעת בין אנשים, ולכן דווקא בעניין הזה של האוכל, רצו ליצור נתק, לאסור את האכילה של דברים שגוי תיקן. אם גוי עשה את זה והוא לא קנה את זה, אלא הוא עשה בעצמו, אז הוא השקיע בשבילך. אז זה יותר מקרב. ולכן דווקא מה שהוא עשה, אף על פי שזה לא בבעלותו, הוא קצת חוזר לתחילת השיעור, זה הדבר המרכזי. כמובן שהנפקמינה בין שני הטעמים זה לגבי מומר, הזכרנו את זה כבר שיעור שעבר, שמומר הוא אדם יהודי, אז איסור חתנות אין בו, אבל מצד שני יש את החשש שהוא יאכיל לנו דבר תמה. אז אם הטעם הוא חתנות, אז גם במומר, אז במומר זה לא קיים, ואם הטעם הוא באמת אם הטעם הוא, כמו שאמרנו, שמח אין לנו דבר תמה, אז יכולה גם במומר נצטרך לאסור את זה. מומר, כוונת הדברים, היא אדם שלא אכפת לו מהאיסורים. זאת אומרת, יכול להיות מומר לתאבון, מומר להכעיס, אבל הוא לא, לא מכיר את הערך של הדברים האלה, הוא לא מכיר בתוקף שלהם, ולכן הוא לא מייחס לזה שום חשיבות. יש דעה בפתחי תשובה, בפתחי תשובה זה אחרון שכותב הרבה מאוד מלקט, אני לא זוכר את השם שלו, אבל כותב הרבה תשובות מכל מיני שוטים על פסקי השולחן ערוך, והוא מביא שם שוט אחד שכותב שמומר לחלל שבת בפרסיה או לכל התורה כולה בשולו אסור. זה עוד יותר מגביר את הבעיה כאן, כן? הנטייה היא להגיד שהאיסור הוא איסור חתנות, וממילא זה לא שייך במומר, אבל הוא מביא שם דעה שמה שנקרא חילוני בימינו, אבל לא כל חילוני, כיוון שצריך להיות פה מומר, ויש כאלה שתופסים את החילונים אפילו חזוני כתינוקות שנשבעו ולא כמומרים גמורים, אבל מישהו מומר או ממש אתאיסט או משהו כזה, אז יש לו אולי מעמד של מומר, שוב כמובן לפי הטעם ששם האכילנו דבר תמי. עכשיו, אפשרות נוספת שאפשר יהיה לבוא ולהקל לאור הטעמים הללו זה לבחון בבית יפקד. כן. כן, אבל אני חושב שהטעם שהוא הזכיר דווקא מומר לכל התורה כולה, או מומר לחלל שבתות בפרסיה, זה בגלל שיש לו כבר מעמד של גוי. מומר לחלל שבתות וזה, אז יש לו מעמד של גוי, אז אולי אפשר להכניס אותו תחת הקטגוריה אפילו של חתנות, כביכול. לעומת זאת, אם זה... מה זה? כן. זה הסיבה. עכשיו, יש מחלוקת בראשונים לגבי בישול בבית ישראל. זו עוד שאלה. כל מה שאנחנו מדברים, איסור חתנות וכדומה, זה שאתה הולך להתארח אצל בדואי או משהו כזה, והוא מביא לך אוכל, ואז אתה גם תבוא להתקרב אליו. מה יהיה הדין אם אדם נמצא בבית שלי, שפחה, או... רגע, לא נערב שפחה. בן אדם גוי שנמצא אצלי בבית, והוא מבשל לי, אני מזמין אותו לבשל אצלי בבית. האם גם שם האיסור הזה קיים או לא? דרך אגב, הזכרנו שבוע שעבר גם לגבי העניין הזה שהרשב"א אומר שזה לא משנה אם לגוי הזה יש בנות או אין בנות, אם יש מציאות ממש שאפשר לבוא לידי חיתון או לא, הגזרה היא גזרה ולא פלוג. זאת אומרת, גם אם מדובר באנשים סקנים שאין להם ילדים, זה לא, לא רלוונטי. הבעיה היא חתנות בהקשר הכללי שלה. עכשיו, אז לגבי בית ישראל, אז התוספות מביאים בשם רבי אברהם ברבי דוד, שאם הגוי מבשל בביתו של ישראל, אז אין לחשוש לא לחתנות ולא שהוא יאכיל לנו דברים טמאים. למה? אתה פה בעל הבית, אתה אחראי על העניין, אז הוא כאילו רק עושה את מה שהוא עושה, בלי, הוא לא חושב את כל המחשבות, מטעין את כל המחשבות שיש לבישול, שזה לנסות להכניס לך עוד דברים טמאים ולחתנות. אבל הם כותב הרבה נותם שזה לא כך. זאת אומרת, הוא כותב שיש, שגם כשהנוכרים מבשל בבית ישראל, לא חילקו בין הרשויות, לעולם יש לחוש שמה הוא לא ייזהר גם בביתו של ישראל כמו בביתו של נוכרים. זאת אומרת, יש מחלוקת בין רבי נותם לבין רבי אברהם ברבי דוד שמובא בתוספות, האם בבית ישראל אנחנו חוששים לעניין הזה, כי בסופו של דבר הוא לא בעל הבית, חלק מהעניין של הקירוב זה כי אני מזמין אותך לתוך ביתי, או שזה בעיה באדם עצמו, או שזה באדם בכל מקום שהוא גוי, ואם הוא גוי אז תמיד מחשבותיו וכל מה שיש לו ביתו, גם אם הוא לא בביתו ממש. ועדיין יש חשש, את אותו חשש שיהיה קיים.
אפשר להגיד שפשוט כאילו רבנו תם סובר שבגלל איך אם הדבר תמה, רבי אברהם בן דוד בגלל כאילו החתנות, ואז להגיד שמותר.
בגלל ששמח לנו דבר תמה דווקא יותר שייך, אתה חושב, כשזה בבית ישראל?
זה ישראל, אבל שחתנות אין כאילו שחתנות.
אבל איך, דווקא הייתי יכול לומר אולי הפוך, כי אם אתה בבית ישראל, אז מה שהבאתי לך ושש, זה מה שיש לך. אני מביא לך כמה דברים, איך אתה תביא דבר תמה? דווקא אם זה משום חתנות, אז אולי זה העניין של הקירוב, ואז גם אם אני עושה את זה בבית שלך, אז אני עדיין יכול לקרב. זאת אומרת, אם נאמר שזה ככה, אבל גם אני לא חושב שרבנו תם סובר את הטעם הזה בעצמו. זאת אומרת, מי שהביא את זה, זה באמת רק רשי, ושמאחל לנו דבר תמה זה רשי, ויש רשבם שאומר את זה גם. מה זה? כן, רוב הראשונים סוברים שזה חשש חתנות, חוץ מרשי, ובאור זרוע מובאת עוד דעה שכמותו. טוב, אז מה אפשר אולי כן לומר ביסוד של רבי אברהם ורבי דוד? אז יש כאלה שלומדים את זה ממה שכתוב בתורה. הרי מאיפה למדנו את כל העניין שבשולי יעקום? למדנו את זה בפרשיית מדיין שם, שעם ישראל רוצה לקנות אוכל, אז כתוב, הגמרא לומדת, אוכל בכסף תשברני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי. ומשם למדו את הגדרים שלא עוד מעט נדבר עליהם, איזה בדיוק אוכל זה שנאסר, אבל בכל אופן, אולי אפשר לומר בדעת הרייבט זה שדווקא כמו שם האיסור היה שעברנו בארצם של הגויים ולקחנו מהם את האוכל, אז משם האוכל הזה הוא זה שנאסר לנו, אבל אוכל שהוא לא בביתם של הגויים אלא נמצא גם בביתנו, אז ממילא הוא הותר. לעומת זאת רבנו תם אמר שלא חילקו והפסוק הוא רק אסמכתא, כן? זה במישור של יותר מאיפה למדו את זה בגמרא. במישור של ההיגיון של הדברים אז הסברנו בערך מה אפשר לומר לכאן או לכאן. בכל אופן, מה שיוצא בסופו של דבר זה שפוסקים להחמיר כרבנו תם, ולכן שולחן ערוך כותב שבין בבית ישראל ובין בבית גוי אי אפשר להקל. אז זאת אומרת, אם נאמר כמה דברים, אז אמרנו יש לנו הטעמים זה או חתנות או שמה יאכילנו דבר תמה, וכשדיברנו כרגע על דברים שיכולים להיות משמעותיים אז אמרנו מומר, זה יכול להיות הכולה, יכול להיות החומרה, ודיברנו על בית ישראל. האם בית ישראל יכול להוסיף לנו עוד סיבה להקל, כפי שאמרנו, שולחן ערוך מחמיר בזה כרגע. עוד מה שיש לומר כאן, זה לגבי גויים שהם לא עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, כתוב בשולי עקום, אז לכאורה זה רק מישהו שעובד עבודת כוכבים, אבל לאור מה שלמדנו בעניין של חתנות ויאכילנו דבר תמה, אז זה לא משנה אם הוא ממש עובד עבודת כוכבים או הישמעאלים, הערבים בימינו, ולדעות מסוימות אולי גם הנוצרים. בכל מקרה, דוחים את העמדה הזאת של לדייק שזה דווקא עקום, אמרנו שהרבה פעמים זה גם מופיע בגלל הצנזורה, שמצנזרים, אז הופכים את כל הגויים במשנה ובגמרא לעקום, אבל אין באמת הכרח שזה דווקא עובדי כוכבים ומזלות, האיסור קיים גם בכל גוי אחר. אז זה גם אפשרות שאפשר אולי היה להקל, אבל האחרונים דחו אותה. זהו, היתר מרכזי נוסף שמדברים עליו זה העניין של שפחות. אני אומר כל הדברים האלה כיתרים, כי זה סניפים להקל, אבל כפי שאתם רואים, בינתיים הם לא עומדים לרשותנו. כי הרבה מהאחרונים והראשונים דוחים אותם. זאת אומרת, זה ראשונים שאמרו אותם. הנפקמין הייתי יש שבצירוף של הרבה מאוד מהם אולי אפשר יהיה להקל. זאת אומרת, יש מקום יותר ללכת להקל בצירוף הרבה מהם. אז אני מציין אותם כדי שנכיר אותם, אף על פי שלהלכה הם לא נפסקים ברובם. אז המקרא, הדין הנוסף, אתה רצית לשאול משהו או שפיגל? לגבי עבדים ושפחות. עבדים ושפחות זה עוד סיבה. למה? מי יכול לחשוב למה עבדים ושפחות, נגיד אנשים שעובדים במפעלים וכדומה, למה זה לא, מה זה משנה אם הם עובדים במפעל או שהם...
יש להם יראה.
ואז?
פחדים לשים דבר תמה או משהו כזה.
בסדר, ואם זה חתנות?
זה חתנות, אז...
מצד זה? שלא התחתנו איתם?
זה לא יחסי קרבה, זה יחסי מרות.
נכון. זה יפה. אז כל הדברים הם נכונים, שבאמת עיקר הנקודה היא פה, זה הקרבה, היחס הנחמד וכדומה. יש ברמב"ן, הוא כותב בתשובה, אורחות חיים מביא בשם הרמב"ן, שהוא אומר שאין איסור בשפחות הללו הקנויות לנו, כי בגלל שהן באמת לא נחשבות, הן לא עושות את זה בפני יראה, הן לא עושות את זה בגלל שהן רוצות בכך, כי זה דבר שהוא לא לשמחה, הוא לא מראה שהנה אני הפעלתי בשבילך, אין לו שום יחסים נפשיים פה. הוא עובד וזהו, זה מה שמעניין אותו. אז זו סיבה מאוד מאוד מרכזית שאפשר היה לכאורה להקל בה, שבגלל שהם לא עושים את זה באמת מתוך רצון להתקרב למישהו, או לסך הכל לבוא ולעשות את השעות שלהם, לקבל את הכסף ולכת הביתה, אז לכאורה פה לא תהיה קיימת כל הגזרה הזאת. ארוחות חיים עצמו כותב שבעל נפש ראוי שיחמיר על עצמו. הרשב"א גם כותב שאף על פי כן יאסרו בדיעבד. השולחן ערוך כשהוא כותב אומר יש מי שמתיר בשפחות שלנו ויש מי שאוסר אפילו בדיעבד. זאת אומרת, השולחן ערוך מביא יש מי ויש מי, בדרך כלל שהוא אומר יש מי ויש מי, הולכים לפי יש מי בטרה, כמו בגמרא. ולכן ממילא שהוא אומר ויש מי שאוסר ואפילו בדיעבד, אז גם את זה הורידו לנו. זאת אומרת, גם את היתר הזה השולחן ערוך כותב שאסור. אז זה עוד עניין של שפחות, שגם הוא, השולחן ערוך אסר אותו, אבל יש כאלה שהקלו בצירוף של שני אלה. זאת אומרת, אם זה מפעל של יהודים, ושם יש פחות גויים, גויים זה יכול להיות גם תאילנדים, יכול להיות גם ערבים, יכול להיות הרבה כאלה, אז בצירוף של שני אלה, היו האחרונים שהקל. עכשיו, יש עוד סברה שאומרים, שבגלל שזה בבית ישראל, זה יהיה מותר, וזה לא רק העניין של, שזה לא כמו בפסוקים, ושהוא מפחד, שאירו אותו וכדומה, והוא קצת, זה לא הבית שלו, אלא כי אומרים, כי יכול להיות שישראל ישלח יד בבישול. זאת אומרת שהוא יוסיף, הגוי לא יעשה את הכל לבד, אלא שגם ישראל יעזור לו, ומילא, אם ישראל יעזור לו, אז הבישול לא נקרא רק על שם הגוי, ואז זה לא בכלל הגזרה. זה עוד מעט נראה בהמשך, כן? מתי זה מופקע בעצם משם בישולי גויים? מה מוגדר בישולי גויים? מה מוגדר בישול יהודים? האם זה צריך להיות לגמרי על ידי הגוי או לא? אז בהקשר הזה, יש כאלה שהקלו בגלל שהוא יכול להיות שהוא יתערב. יתערב בבישול. כן, אומרים שמן הסתם, הלשון הוא שאי אפשר שלא יחטא אחד מבני הבית. כי אתה עובר ליד הסקערה, ואז אתה מסתכל ועושה ככה, כאילו הוא עושה את עיקר הבישול, ואני כאילו מערבב קצת, אני גם מסייע בזה. זה הטענה של... עכשיו, השח אומר שגם השולחן ערוך וגם הרמה, ביחס לעניין הזה של השפחות, טוען שהם הקלו רק, הם החמירו בשפחות סחורות, והקלו רק בקנויות. אז מה זה סחורות? סחורות זה הפועלים שלנו. אין כמעט היום שפחות קנויות שממש בעלים שלנו. לכן, הסברה הזאת שהשפחות היו עושות בעל כורחן ולא מרצון, זה היה יותר קיים בשפחות קנויות ולא בשפחות סחורות היום של אנשים שהם פועלים, שהם באים רק לעשות כמה שעות וללכת. אז בהם הסברה הזאת קצת פחות קיימת ולכן החמירו בהם יותר. טוב. בסדר. טוב, אז זה כמובן אמרנו, המקום גם שאפשר אולי יותר לנסות לסמוך עליו במצבים מסוימים במסעדות, שיש שם פעמים שאתה בא חוגוי וכדומה. אז גם כן זה אותו עניין שהם עושים את זה בעל כורחם, ויכול להיות שישראל קצת מחטא, ועוד כהנה וכהנה הדברים. הבעיה בזה שוב, כפי שאמרתי, ששני הפסקים האלה לא נפסקו על ידי השולחן ערוך. הרבה פעמים... אם זה מופיע בראשונים, אבל השולחן ערוך לא מגלה דעתו נגד, אז אפשר לסמוך על זה, להקל בספק ספקה וכדומה. כאן הרב עבדיה לדוגמה, שהוא הבעל השיטה שמצרף את כולם, אומר שפה זה לא פשוט. כיוון שזה ספק ספקה נגד השולחן ערוך, והשולחן ערוך פסק כנגד שניהם לחומרה, אז יותר מסובך לעשות צירוף ולהקל, כי יש כל כך הרבה שיטות שמקילות, למרות שהסברה פה נותנת. ושוב, פעמים שלפעמים שבגלל שדבר הוא גזרה, אז גזרה היא נאסרת, אז היא נאסרת גם אם החשש כביכול לא קיים. כן, גזרה שבמניין, אז אסרו את הדבר עצמו. בישול עקום הוא אסור. הטעם הוא לא זה שגורם לגזרה, אלא הגזרה עומדת כשלעצמה. כן, יש הבדל בין גזרה לחשש. חשש זה אם זה יקרה, אז אם אין את החשש, אז אני יכול להקל. אבל גזרה אומרת שהדבר עצמו אסור, ולכן גם אם תביא לי את כל הנסיבות שבהם אין את החשש, זה עדיין לא מתיר את גוף הגזרה שעומדת כשלעצמה. טוב, אז זה לגבי הטעמים, ועל מי שמבשל, ראינו יש כמה אפשרויות, אם הוא מומר או בית ישראל או שפחות. עכשיו, על איזה תבשילים זה נאמר? לא כל דבר שמתבשל הוא אסור. כן, אז כאן יש את הגמרא עצמה. הגמרא עצמה, שוב, לומדת את זה גם כן מבישולי גויים שהיה אצל מדיין. אז שם מופיעים שני תנאים. תנאי הראשון שהדבר הזה הוא לא נאכל חי, והדבר השני זה שהוא עולה על שולחן של מלאכים. נכון, יש שם בגמרא בדף למתחה, יש שני תנאים שבהם הדברים יהיו נאסרים, ויש מחלוקת בין הראשונים, מי שראה בדף המקורות, אז יש מחלוקת בין הראשונים, האם שני התנאים נסתקים לכולה, זאת אומרת, עד שהדבר הזה הוא לא דבר שלא נאכל חי, ועולה על שולחן מלאכים, רק אז יהיה אסור, ויש אומרים שאפילו אם הוא רק תנאי אחד מתקיים, אז כבר הוא אסור. גם אם הוא לא על שולחן מלאכים, אבל הוא לא נאכל חי, אם גוי יבשל אותו, אז יהיה אסור. שוב, מה ההיגיון בשני התנאים הללו? כי אם העניין זה קירוב דעת, אז ממילא, אם זה דבר שנאכל חי, אז כאילו לא עשית בשבילי יותר מדי, כי ממילא יכולתי לאכול את זה גם ככה. אבל אם זה דבר שהוא לא נאכל חי, ואתה השקעת ובישלת אותו, וגם הוא עולה על שולחן מלאכים, אתה לא מביא לי איזה משהו של סתם, אלא אתה מביא לי משהו שהוא מכובד, משהו שאפשר להתכבד בו, משהו שאתה מראה שאתה משקיע בי, אז זה נאסר. כן, אז השני תנאים האלה הם גם קשורים באמת לעניין הזה של הקירוב והחיבה שנוצרת, ולכן רק בהתמלא שני התנאים כאן השולחן ערוך הקל, כמו הדעות שמקילות, שדווקא בשני התנאים, כן, השולחן ערוך פוסק כל דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי, וגם עולה על שולחן מלאכים ללפט פה את הפת או לפרפרת, אז אסור משום בשולי גויים. זה לגבי העניין הזה. פה כבר היו כל מיני סייגים לגבי דברים של מה זה בדיוק עולה על שולחן מלאכים ומה זה נאכל חי. אז יש דעה קיצונית שאומרת שעולה על שולחן מלאכים בימינו זה דבר שהוא נאכל כפי שהוא לעצמו, לא דבר שמלפטים בו את הפת. ואז זה כמעט הרבה דברים, רק דברים מאוד מאוד יקרים, מאוד מאוד משמעותיים, שהם לא נאכלים יחד עם פת, הם אלה שנאסרו פה בבישול, ולא כל דבר ודבר, אבל זו דעה מאוד, מאוד חריגה. הדעה המרכזית היא שכל דבר שהוא מכובד, שהוא לא ממש מאכל של אנשים מסכנים, אלא אנשים יכולים לאכול אותם, אז הדין הוא שהוא גם כן מוגדר בכלל זה. עכשיו, מה זה אומר דבר שנאכל חי? דבר שנאכל חי, כאן יש שאלות לגבי תערובות. לדוגמה, אתה מערבב דברים. לדוגמה, אדם עושה קפה, כן? אז האם מותר לשתות קפה אצל גוי? מה אתם אומרים? דבר שמוגדר נאכל חי או לא נאכל חי? מה לגבי הפולה קקאו? הוא אפוי, אז אם אנחנו נלך עד לסוף, אז בהלכות שבת זה אסור, זה בישול אחרי הפתיעה. אבל בוא נחשוב רגע, מה יש בקפה? ממה הוא מורכב? הוא מורכב מקפה, ומורכב בעיקר ממים. מים זה דבר שנאכל חי או לא נאכל חי? הוא נאכל חי, ויש קצת קפה שהוא לא נאכל חי. אז יש פה בעצם תערובת, יש פה תערובת של קפה ומים, ועיקרו הוא המים. אמנם בלי הקפה המים נשארים תפלים, אמנם, אבל הוא מעט. אז זה מוגדר תערובת של דבר שנאכל חי ולא נאכל חי. ותתפלו לשמוע שדווקא קפה, שהוא לכאורה, בוא אני אזמין אותך לקפה, הוא הדבר שהוא מקרב, אבל הוא לא נסר. זאת אומרת, כיוון שהוא לא בגדרי דבר שלא נאכל חי, אלא בעיקרו הוא דבר שנאכל חי, הוא נשתה, אפשר לשתות אותו, אז ממילא אין את האיסור הזה, ככה פוסק הפרי חדש, שזה מותר. כיוון שהרוב פה הוא דבר שנאכל חי, כן.
מה אם אז מרק יהיה כמו קפה?
מרק, אני לא, לא פשוט לי, זאת אומרת, תלוי איזה מרק, אם זה מרק דלוח כזה שיש בו רק אבקת מרק, אז כן, אבל אם זה מרק מלא שיש בו ירקות וכדומה, תלוי, תפוחי אדמה או תפוחי אדמה וקישואים, לא בדיוק דברים שנאכלים חיים. גזר, כן. אבל הרוב המוחלט הוא לא, בסדר, זה יכול להיות אין לחינם. אם אתה מדבר על דבר שבאמת ברובו, העניין פה באמת הרוב, ככה לשון, ערב דבר נאכל כמו שהוא חי, עם דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי, עם העיקר מדבר שיש בו משום משולי נוכרים אסור, ועם לב מותר. לשון השולחן ערוך עם העיקר. שאלה היא לעניין זה, אם העיקר זה עניין של רוב, או עניין של דבר שהוא מעמיד, מה שנקרא, אנחנו נלמד את זה בהמשך לגבי תערובות של דברים של איסור ויתר, האם העיקר פה זה עיקר של החשיבות או העיקר זה הכמות? אז אמרתי, הפרי חדש אמר שבמשקאות אפשר להקל כי העיקר זה המים. למרות שמה שאמרנו זה דבר קצת תמוע, כן? כי הרי אם הטעם של הגזרה זה קירוב הדעת, אז מה פתאום זה קפה שהוא הדבר שמקרב, אנחנו נקל. אבל כפי שאמרנו, זה דבר שנתון פה לשיקול. הפרי חדש הקל. אחרי האדם כותב שראוי לכל בעל נפש להרחיק משתיית שחר ושתיית קפה ושוקו וכדומה. כל הדברים הללו הם, בעייתיים לפי הדעה הזאת. אבל כפי שאמרנו, יש פה דעה שמקילה, כי הולכים לפי הרוב. כן.
לפי הטעם הזה של הקירוב, אז מה יקרה אם אני יודע, תשתה את זה לבד? לא, אין בעיה בבישול עצמו.
לא, אז זה כבר, דברים כאלה אני כבר יכול לבוא ולטעון, לא פלוג. זאת אומרת, כמו שאמרתי, גם אם זה עניין של חתנות, אז אולי אין לו בנים ואין לו כלום. זאת אומרת, אז פה הגזרה כבר קיימת על הדבר עצמו. ואז אם זה קיים, אז זה קיים. אם אני אומר שפשוט הרוב פה זה דבר שהוא נאכל חי, אז הוא לא נאסר. אבל אם זה דבר שהוא נאסר, אז זה לא משנה כבר הנסיבות. אם עשית את זה עם עוד אנשים, עשית את זה לבד, שמו אותך בתוך צינוק שאתה לא יכול להתקרב אליו, זה כבר לא רלוונטי מהבחינה הזאת, כי בסופו של דבר התבשיל עצמו כביכול נאסר. למרות שזה איסור על הגברה, הגזרה כביכול אומרת שהדבר עצמו כבר עשו. טוב, שוב, יש פה עוד קצת חילוקי דינים של דבר שנאכל חי על ידי הדחק, ביצים, זה דבר שנאכל חי או לא נאכל, יש גוגל מוגל, כן? אדם יכול לשתות את זה, יש דגים שאוכלים אותם, כל מיני דברים כאלה שנאכלים על ידי הדחק, האם זה מוגדר או לא, אז מצבי ספק, אפשר לחשוב על זה, זאת אומרת, מצבי ספק צריך לבדוק אותם. אני רק מציין את זה, אנחנו לא, כמובן לא ניכנס לזה, כי זה לא, לא כרגע מטרה לפרוס את כל הסעיפים של השולחן ערוך בעניין הזה, מי שרוצה כמובן שתקוף י"ג, מוזמן ללמוד שם שולחן ערוך ושח וטז לכל אורך הדרך. אבל שוב, זה עוד שיקול. עוד עניין נוסף, חוץ משני הדברים האלה שאמרנו, נאכל חי ועולה על שולחן מלאכים, יש עוד סברה שהוא בא ברן, שזה נשתנה על ידי ההוא. לא נכון, לא נאכל חי, כן? נשתנה על ידי ההוא, זה הוא בא ברן. מה הרן אומר? הפסוק שנסמך האיסור מקיש ממים. זאת אומרת שמה שכן מותר לנו לבקש מהגויים שם, זה אוכל בכסף תשברני ואכלתי, מים בכסף תשברני ושתיתי. אז מים מותר, מים הם לא משתנים על ידי האור. כן? למדנו על זה גם בשבת, שבגלל זה יש בישול אחרי בישול במים. אז מים שלא ישתנו על ידי האור, עליהם לא נאמרה הגזרה. אבל דבר שמשתנה על ידי האור זה אסור. מה יהיה אם אני אקח דבר שלא השתנה על ידי הבישול שלו? זאת אומרת, הוא מביא פה...
שילוב של שלושה אבל, או רק...
מה זה?
רק משתנה על ידי האור מספיק, או שילוב של שלושה?
לא, כאילו צריך שלושתם בשביל לאסור. זאת אומרת, מלבד זה שלא נאכל, לא נאכל חי ועולה על שולחן מלאכים, זה כבר אמרנו שרוב הראשונים פוסקים שצריך את שניהם כדי לאסור. זה תנאים לאסור. הוא גם מוסיף, הרן מוסיף גם את העניין הזה שזה נשתנה על ידי האור, שבאמת יש שינוי בדבר על ידי האור. אני יודע מה זה נקרא השתנות מבחינה פיזית לדבר הזה וחיצונית בגלל האור. זאת אומרת, הוא נראה שונה. בוא נאמר קישור כשאני מבשל אותו, אז אני לא אראה כלום שהוא השתנה, אני רק פשוט ארגיש שהוא יותר רך.
יש דבר שלא נאכל חי אבל לא נשתנה על ידי האור.
אז אני מבין שהוא גם משתנה מבחינה חיצונית, זאת אומרת, לא רק שזה רך וקשה, אלא שיש פה איזשהו, זה נראה אחרת, לא יודע, נגיד ביצה, היא נקרמת פתאום. מה זה?
בשר.
בשר הוא משתנה, הוא מצטמק, יש לו צבע אחר, הוא לגמרי שונה, אתה רואה שזה מבושל או לא מבושל. יש דברים שהם לא ניכר עליהם, שזה הדימות שם היה אפונים, אפונה שהוא בישל אותה וזה לא השתנה. אז הרן אומר שזה מותר, אבל הרמב״ם, כשהוא כותב את היתר לאפונים, הוא כותב שזה בגלל שאדם לא מזמן את חברו על הכליות. לא יודע למה, הרי לכאורה פיצוחים זה הדבר שאדם מזמן את חברו, אבל ככה הרמב״ם כותב. אז מה זה אומר? זה אומר שהרמב״ם היה מודע לאפשרות הזאת שנשתנה על ידי האור, ובכל זאת הוא לא בחר לנמק את היתר בגלל שזה לא נשתנה על ידי האור, אלא בגלל שאדם לא מזמן את חברו. אז מכאן למדו שהרמב״ם לא סובר את היתר הזה. אז בעצם מי שסובר את זה זה רק הר"ן, כן? זה הגמרא, מה שקדמנו לפני כן, וזה הר"ן. האם אפשר להוסיף אותו גם כן, את הר"ן, לענייננו? שולחן ערוך לא התיר את זה, לא כתב את היתר הזה, והרמ"א גם כן פסק את זה, אבל בגלל שזה לא עולה על שולחן מלכים. את האפונים, האפונה שעליה נסוב הכל העניין, הוא גם כן, הוא מתיר, אבל מסיבות אחרות, משהו שהרמב"ם אמר, שלא מזמנים את זה, זה לא עולה על שולחן מלכים. אז ממילא יוצא שבאמת השולחן ערוך והרמ"א לא הקלו בזה. השח לעומת זאת אומר שבגלל שזה נראה מהשס וכולי, אז הוא נוטה להוסיף את זה לרשימה של האפשרויות להתיר, למרות שהשולחן ערוך והרמ"א לא הביאו את זה. עוד דבר אחרון שמכל הדברים הללו, זה משהו שדיברנו עליו בכיוון ההפוך בשיעור הקודם, זה הבחנה בין פת לתבשיל. שוב, מה זה מוגדר תבשיל? תבשיל צריך להיות דבר שהוא לא פת, כן? דבר שהוא לא נאפה. כי בפת אפשר להקל יותר. בפת אמרנו שיש עניין של פת פלטר, יש את העניין של לא נתפשטה הגזרה בחלק מהמקומות, ואז יש כאלה שאפילו יתירו פת בעל הבית כשאני לא יכול להשיג פת גויים. בפת אפשר להקל בזריקת גפרור. אז לכן שוב, גם דברים שהתבשלו צריך לבחון האם הם מוגדרים פת או האם הם מוגדרים תבשיל. ואז הסברנו שהכלל שאמרו זה העניין של הברכה, אם זה ברכת בורא מן המזונות או ברכת המוציא לחם מן הארץ, שקובעים עליו סעודה, וזה בעצם תלוי אם הדבר הזה התבשל בפועל במים או לא. אמרנו שהבעיה המרכזית שם זה היה הסופגניות, שהסופגניות הרב עובדיה כן לדון אותם כפת ולא לדון אותם כתבשיל נפקא מינה יישוב, כי סופגניות, אם זה תבשיל, אז עוד מעט אתם תראו שזה יותר מסובך להקל בזה, להחמיר, להקל בזה, כי אתה צריך, שהיהודי ישים את הסופגניות בתוך הסיר, ולא מספיק שהוא רק ידליק את האש פעם בשבוע. ובישול, החומרה של הסיוע של ישראל היא יותר גדולה. עוד מעט נתייחס לזה. אבל בכל אופן, זה מה שאמרנו, הדבר הנוסף זה ההבחנה בין הפת לתבשיל. יש עוד שאלות בינתיים? טוב, בסדר, אז בוא נמשיך. עכשיו לגבי אופן הבישול, באיזה אופן אנחנו מדברים שמבשלים, כן? והנושא הנוסף שיש לנו, אמרנו מי מבשל ומה מבשלים, והשאלה איך מבשלים. לבשל, אתם יודעים, יש כמה אפשרויות. יש כאלה שמבשלים על ידי השמש, יש כאלה שמבשלים על ידי חשמל, יש מבשלים בקיטור. עכשיו שימו לב, כל הדברים שאני מדבר עליהם זה לא באמת מעניין אותנו, כי בפועל אני מחמם את הסיר באמצעים אחרים. מה אכפת אם אני מחמם אותו באמצעות גז, או מחמם אותו באמצעות קיטור, או מחמם אותו באמצעות חשמל? בסופו של דבר הסיר האוכל מתבשל בעקבות החום של הסיר שהוא נמצא בו. אז לכן לכאורה בכל הדברים האלה אין הבדל, כן? איפה יש הבדל? באישון. יש דברים שהם מאושנים, דגים מאושנים וכדומה, האם זה גם מוגדר בישול או לא? זאת אומרת, האם הבישול נאמר דווקא בדבר שנתחמם על ידי האור, אתם זוכרים את הלשון של הר"ן, נשתנה על ידי האור, אז גם כאן לכאורה דווקא צריך את האור או לא. אז או נגיד מלכו, יש לעניין שבת לדוגמה, יש איסור לכבוש חמוצים או למלוח אותם, כן? מליח כרותח דמים. ככה זה גם לענייני שבת וגם לענייני איסור ויתר. שמליחה יכולה להעביר איסור, כי זה כמו רותח. אז האם גם לענייננו זה ככה? האם גוי עשה לי חמוצים, זה כאילו הוא בישל אותם או שלא? זה נאמר רק בבישול ממש. מה אנחנו אומרים לגבי העניין הזה? הטור אומר שאסרו רק בבישול של ידי האש. אם זה לא על ידי האש, אז אף על פי של עניינים אחרים, לענייני איסור ויתר שמליח כרותח, הבלעה והפלטה של איסורים, או לענייני שבת אנחנו מגדירים את זה, לענייני גויים אנחנו לא מגדירים את זה. זאת אומרת, העניין שלנו זה לא מוגדר כמבושל, ולכן כבוש או מלוח, כל הדברים האלה הם לא אסורים. מה שאסור זה רק בבישול על ידי האור. כרגע פוסק השולחן ערוך. והסיבה לכך היא כמו שאמרנו, זה לשון התורה. התורה מדברת על שלקות של גויים, המשנה שמדברת על שלקות. שלקות זה משהו שהוא התבשל במים, באור, זה לא דבר שנמלח או החמיצו אותו וכדומה. הירושלמי מביא לגבי מאושן, מה הדין של מאושן, ונשאר בספק. זאת אומרת, לגבי מאושן של נוכרים, אז הוא טוען שזה ספק. בכל מקרה, כל הדברים הללו הם, 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 כפי שאמרנו, כשזה משפיע על האוכל עצמו. זה לא משנה לכאורה אם אני מבשל על ידי כיתור את הסיר. זאת אומרת, אם אני מרתיח בהרבה מאוד מקומות ציבוריים וצבאיים, יש הרבה שיטות לחמם, אבל אתה לא מבשל עם זה את האוכל, ולכן זה לא רלוונטי. כל מה שאנחנו מדברים זה רק שהאוכל מתבשל על ידי זה, ולא שהסיר מתחמם באופנים אחרים. מה לגבי מיקרוגל? מה אתם אומרים? אדם שמבשל בתוך מיקרוגל, הוא מבשל על ידי קרניים, אז פה הקרניים הם אלה שמשפיעות על האוכל. האם זה נאסר או לא? זוכרים בהלכות שבת שהיה בשנה שעברה, אז דיברנו על זה לגבי בישול בחמה. זה הנפקמין, הבישול בחמה מותר בשבת, ואז השאלה מה קורה לגבי מיקרוגל. היה מחלוקת של אחרונים. חוף על ענייננו, מה אתם חושבים? שבמישול במיקרוגל זה יהיה אסור או יהיה מותר בהקשר הזה?
מותר לכם.
למה?
זה לא על ידי אש.
זה לא על ידי האור. אתה אומר, אם זה שונה, אז זה לא על ידי האור. הרב ווזנר כותב שזה אסור. זאת אומרת שגם במיקרוגל זה יהיה אסור. פה הוא קצת הולך לפי הטעם. הוא אומר, הטעם זה לא להתקרב לגויים. והדין הזה קיים לכאורה במיקרוגל כמו שהוא קיים באש רגילה. ואף על פי שלא, אין פה את הדין של בישול ממש. עכשיו אפשר גם לומר, אז בזמנו הסברנו שיש מחלוקת בין האחרונים לגבי שבת, לדוגמה. אמרנו שהשאלה אם העניין הוא שיש תוצאה אחרת בדבר המתבשל, שזה לא דרכו. כן? אין דרך לבשל בחמה. או שמה שמתבשל על ידי החמה נוצר לי דבר אחר. זה לא אותו דבר כמו לבשל בחמה, לבשל באש. לבשל באש אתה תקבל תוצרת אחרת. ואז אמרנו, נפקא מינה זה מיקרוגל. שלכאורה מיקרוגל אולי התוצרת היא שונה, דבר שנתבשל במיקרוגל שונה מדבר שנתבשל על ידי האש, אבל בכל מקרה זה דרך, יש דרך שמבשלים בזה, במיקרוגל מבשלים כדרך כמו שמבשלים על ידי האש. אז מי שאומר שהעניין זה דרך הבישול, אז יהיה אסור, מי שאומר שהעניין זה התוצאה, אז יהיה מותר. כאן אולי אפשר להכניס את העניין הזה, שהשאלה פה במיקרוגל זה, או הצורך הזה של לבשל באש על ידי גויים, זה שאלה היא בגלל שרק על ידי האש נוצר לי דבר שהוא תוצר מובחר, כן? כי לבשל על ידי האש, כל התחליפים הם ודאי פחות טובים, או יש תוצר שונה, ואז גם במיקרוגל לכאורה התוצר הוא שונה, או שהעניין זה באמת העניין של הרגילות, איך שהוא עושה את זה, איך שדרכו לעשות את זה, ואז אם הוא עושה את זה בדרך שונה, אז עליה לא גזרו. אז מיקרוגל, אולי זה דרך של בישול, ואז היא כן נכללת בכלל הגזרה, אף על פי שהתוצר יהיה קצת שונה. כן, אז אם אפשר אולי להשוות את זה, למרות שזה לא אותם גדרים, אבל אם אפשר יהיה להשוות את זה למחלוקת ההיא שמופיעה ביחס להלכות שבת, אפשר יהיה לטעון את זה גם כאן, אם זה העניין של דרך הבישול, ואז במיקרוגל זה גם הדרך, וממילא היא כלולה בגזרה, או שהעניין זה איזה תוצר נוסף, איזה תוצר אנחנו מקבלים בסוף, לכאורה התוצר הוא שונה, ואפשר יהיה להקל.
דיברנו קודם על כאילו שהאוכל צריך להיות מחובר גם בקדש של המחלחה מלאכים.
כן.
חימום במיקרוגל הוא חימום בדרך כלל שהמחממים כאילו...
לא, לא חימום, בישול.
במיקרוגל, חנינה חינם יותר. בישול במיקרוגל הוא בישול לא רציני.
כן, אני לא יודע, כי יש אפשרות, נגיד, לבשל אורז, יש אפשרות.
יש אפשרות לבשל אורז, יוצא כמו שאתה במיקרוגל.
אתה אומר, התוצרת היא שונה. אני מסכים. אם אתה אומר, אם זה העניין באמת של התוצרת, זה כמו שאמרנו, אם העניין זה של התוצרת, זה לא אותה תוצרת, ואז הקירוב הוא לא קירוב, אפשר אליי להקל. אני אומר שאולי הסברה כן לאחמר כאן זה בגלל שזה דרך, דרך הבישול, אם דרך הבישול היא כזאת, וכל העניין של בישול על ידי האור, כי זה הדרך, אז
לא מכובד,
זה משהו אחר.
אם מדברים פה על הטעם של הקרבה, על יותר עבוד, כן. זה מכובד ככה לתת אורך על יותר הקרבה. הקרבה פה היא לא באמת קרבתית.
נכון, נכון. אבל כמעט שמדובר פה בגזרה, אז יכול להיות שאם אני אומר שנגיד גזרה, הרבה פעמים אתם תראו בגמרא, שאומרים לא שכיח לא גזרו. כן? דבר שהוא לא, זה לא, זה לא הדרך הרגילה, אז לא גזרו. אז שוב, אם אנחנו באמת הולכים לתוצאה, אז אתה צודק. אז אני יכול להגיד שזה בכלל לא בגזרה, כי זה לא בטעם הגזרה. אבל אם אני אומר שגזרו על האש וכל דומה, או כל האופנים שבהם אפשר לבשל באופן רגיל, אז אולי זה הטענה שלו, שגם לגבי מיקרוגל יאסרו. שוב, אבל פה זה מחלוקת כבר אחרונים, זה לא משהו שמופיע לפני כן, ואז אולי יש מקום להקל בדברים האלה. כן. נכון, 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 כן, אז ודאי, כל דבר שהוא נתחדש, אז השאלה היא עד כמה לדמות. תראה, יש לך מליחה וזה, השאלה אם אתה מכניס מיקרוגל כמליחה, כבישה וכדומה, ואומר, תראה, זה לא רלוונטי בכלל, או שאתה אומר, תראה, זה כבר כן דרך בישול, זה דרך בישול שבימינו משתמשים בה, תלוי בזה. מה זה? לא, אבל, נכון, נכון, אבל גם כשאתה אומר דבר כזה, אתה לא יכול לבוא ולעיתון, לא גזרו על הדבר שלא המציאו אותו בעוד 2000 שנה. זאת אומרת, הנקודה היא שזה משהו שהוא כאילו שכיח, כמו שבאותו זמן, נגיד, היה דרך בישול אחרת על ידי אש בצורה שכיחה, אז אפשר לדמות אותה גם לזה. זאת אומרת, גם דברים חדשים, הם נכנסים בתוך גזרה, אם הם הופכים להיות דרכי בישול, גם אם זה מודרני, זה דרכי בישול של אנשים, אז אפשר להכניס אותם בתוך הגזרה. זאת אומרת, לטעון שהם לא יצאו בכלל. אז יכולה, כן. נדיב זה היה דבר שהוא באמת, אנשים לא משתמשים בזה וכדומה, אז באמת, המיקרוגלים הישנים באמת הם היו רק מחממים, אי אפשר היה בשל בהם. היום זה כבר שונה, גם אני לא יודע כמה זה נכון בכלל כל הסיפור הזה, כי נראה לי שהפונקציה של הבישול במיקרוגל היא לא בהכרח על גלי מיקרו, אלא יש גם אפשרות של חימום, טוב, אני לא יודע בעצם, יש גם אפשרות שהוא יהיה כאילו תנור, כן.
למה אי אפשר לומר שהדבר שחדש אי אפשר לגזור עליו?
שוב, אני חוזר על אותו עניין. אני מה שבעצם אפשר לומר זה כל הנקודה של דבר שהוא לא שכח, לא גזרו בו, זה שהגזרה היא נתקנה על פי רוב. היא נתקנה על הדברים הקיימים, השכיחים, המצויים, ואותם אנחנו רצינו לאסור. דבר שהוא מקרה באלמה, אם אנחנו לא אוסרים שוב את הדבר עצמו, אלא את עצם הפעולה, אז אני לא אוסר את הדבר עצמו, והפעולה היא ודאי לא נאסרה, כי לא חשבנו עליה, ולא יעלה על הדעת שחשבנו עליה, אז בגלל זה זה לא. אבל אם אתה מדבר על דרכים של בישול, אז ברור שגזרת חכמים היא נתקנת לדורות. אז גם אם ימציאו עוד דרכים לבישול, אבל הם יהיו דרכים נורמליות, אז הן כלולות בכלל. אתה לא יכול לבוא ולומר, עכשיו תראה, לא חשבו על מעלית לפני, לא חשבו על חשמל כשהמציאו את האש, אז אני לא יכול להגיד שחשמל יש בו אש. זה לא יעלה על הדעת. זאת אומרת, במצבים מסוימים, אם זה כבר הנורמה, אז הנורמה הזאת היא בדיוק, זה בדיוק העניין. היא מה שהיה בעבר. כל העניין של דבר שהוא לא שכיח, זה דבר שהוא נדיר, זה דבר שהוא מקרי, דבר שהוא לא מצוי בכלל. זה אני יכול להגיד שהוא מופקע מהגזרה. ודבר שהוא תדיר, גם אם השתנו התוואים, השתנה הזמן, אי אפשר להגיד שהוא יצא מכלל, לא גזרו עליו, כי לא חשבו עליו. כי מראש שגזרו, גזרו על כל הדברים שיהיו רלוונטיים בזמן שהם יהיו קיימים. טוב, זה לגבי העניין הזה של אופן הבישול. לגבי חשמל. פה יש דבר מעניין. הרב בן ציון אבא שאול אומר לגבי חשמל ש... ששם יכול להיות שאפשר יהיה להקל בספיק בשביל להדליק בהתחלה. למה? כי הוא טוען, מה שבעצם פועל בחשמל זה פעולת ההדלקה היא המזרימה את החשמל, ואחר כך החשמל כאילו זורם מעצמו. בגלל שהוא זורם מעצמו, אז הוא לא מכוחו של הגוי. גם אם הגוי אחר כך ממשיך לבשל וכדומה, אז בעצם מי שמבשל זה החשמל, וברגע שהיהודי רק הדליק את הזרם, אז לכאורה אפשר יהיה להקל בעניין הזה. זה גם בזמנו הזכרנו את זה לגבי הדלקת נרות וכדומה, האם יש בזה קיום של הדלקת חשמל, הדלקת נר, כי כביכול, האם אני מיוחס לאור הזה שנדלק בנורה, או שבעצם זה רק מכוח מה שאני הפעלתי, אז האלקטרונים רצו ואחר כך הדליקו. זאת אומרת, החשמל פועל מכוח עצמו ולא מכוחי. בסדר, היה לזה גם השלכות שמה. פה לענייננו הוא רוצה לטעון שלגבי חשמל אפשר אולי להקל בגוי שהיהודי רק ידליק בהתחלה. שנייה, זה נסביר עכשיו איזה סיוע אתה צריך. זאת אומרת, מה מספיק בבישול? האם מספיק רק להדליק את ההתחלה או שצריך לשותפות יותר פעילה? אז אמרנו לגבי אפייה, אמרנו שמספיק שהוא יזרוק קיסם לאש, אז בזמנו אמרנו שיש מחלוקת בין הראשונים, זה כולה או שזה הייתה טעות, אנשים חשבו שזה בסדר, אבל זה בעצם לא בסדר, ובעצם הסתמכו על זה שגזרת פת נוכרים היא גזרה שזה חיי נפש, אי אפשר היה להסתדר בלי פת, ולכן הקלו בה, אבל בעצם זה לא מועיל באמת הזריקת קיסם, אבל היו כאלה שאמרו שזה מועיל כי זה עקר וכדומה. כל זה נכון לגבי פת. פת, פת אמרנו היא גזרה יותר קלה, היא לא התפשטה והיא חיי נפש, אז היא יותר פשוטה. אבל בעניין של בישול, פה זה כבר יותר מסובך. הגמרא בעבודה זרה בדף למתח אומרת, מניח ישראל בשר על גבי גחלים, ובא עובד כוכבים ומהפך בו עד שיבוא ישראל מבית הכנסת או מבית המדרש, ואינו חושש. שופטת אישה גדרה על גבי קירה, ובא עובד כוכבים ומגיסה עד שתבוא מבית המרחץ וכו', ואינו חוששת. מה כתוב פה? לא כתוב שהיא הדליקה את האש. כתוב שהיא שמה את התבשיל על גבי האש. זאת אומרת, כאן יש סיוע לא רק בהדלקה של האש, אלא בגוף התבשיל עצמו. זאת אומרת, כדי להתיר בישולי גויים, לא מספיק רק להיות מעורב ב הכנה של האש או גורם החום, אלא צריך שותפות של היהודי בבישול עצמו. מה זה אומר שותפות? אז לדוגמה להניח את הסיר, לדוגמה להרבב את הסיר, זה משהו שהוא יותר משמעותי מאשר רק איזשהו עקר מסכן כזה שאתה זורק קיסם לתוך האש שממילא כבר הייתה דלוקה. ולכן בהקשר הזה, אם היהודי יניח את הסיר זה יהיה בסדר, אם הגוי יניח והיהודי יערבב זה בסדר, אבל אם הגוי יניח והגוי ירבב אז זה אסור. ופה לא מועיל, לפי הגמרא כרגע, לא מועיל איזשהו הדלקת גפרור וכדומה. כך נחלקו הראשונים האם זה באמת נכון, זאת אומרת שבבישול, ככה אמרנו מהגמרא, עולה שדווקא להניח את התבשיל וככה פוסק השולחן ערוך. האם יש דרך אולי כן להשוות את זה בפת, כמו שבפת מספיק לזרוק קיסם גם בבישול זה יהיה ככה? אז פה הראשונים נחלקו בעניין הזה. רבנו יונה והר"ן כתבו שאין להקל. מהגמרא עולה שיש ממש חלוקה בין שתי הגזרות, וזה לא פעולה משמעותית של תבשיל. זאת אומרת, בתנור אפייה, ששם העניין זה באמת האש של התנור, ככה אתה אז כותב, אז קיסם הוא נחשב פעולה משמעותית, לעומת זאת בתבשיל, בבישול של גדרה, זה לא משנה שאתה שם מתחת לסיר שבעצם מתבשל על ידי המים עוד גפרור. זאת אומרת, אפשר לחשוב על זה, שבתנור מה שמבשל זה האש. האש עצמה היא משפיעה על הדבר. אז כשאני שם קיסם, בעצם אני תורם לבישול ישירות, כי אני בעצם על ידי האש מבשל. לעומת זאת כאן, בבישול, כל האש היא רק לחמם את הסיר שבתוכו מתבשל הדבר על ידי מים ועוד דברים וכדומה. אז זה בעצם כמו שדיברנו על הקיטור או גז או חשמל או כל מיני דברים שהם מחממים את הסיר, אין להם בעצם השפעה ישירה על האוכל, ולכן באופן הזה אנחנו לא יכולים להקל. זאת אומרת, ההתערבות פה היא התערבות יחסית שולית, ולכן אין אפשרות לומר שבעצם הבישול קרוי על שם האיסור. כן. אז רגע, אז אני כרגע מציג את הראשונים. אז אמרנו, קודם כל הר"ן ורבנו יונה אמרו שזה לא, אי אפשר להקל בקיסם, בגלל שוב, כי יש הבדל בין פת לבין זה, מעבר לעובדה.
לא.
אם זה פת או מקילים בקיסם. שאלת על פת או על... סליחה, פת כן.
אז מעסק מקילים.
כן, בפת מקילים. שאלה היא למה בבישול לא. אז אמרנו, הר"ן ורבנו יונה אמרו כי זה משמעותי בפת ולא משמעותי בבישול. ניסיתי להסביר שבפת מה שאופה זה האש עצמה, ולעומת זאת בבישול היא רק מחממת את הסיר והמים שבהם מתבשל הדבר. אז זה איזושהי התערבות שהיא יותר שולית, היא יותר חיצונית, היא יותר רחוקה מהאוכל עצמו. לכן צריך, כדי שהיהודי יתיר, שזה יהיה מותר, שהיהודי יניח את הסיר עצמו, או שהוא יערבב ממש את האוכל בעצמו, אז זה יתיר. ככה הם טוענים, זה הסבר אחד. הרשב"א אומר שההבדל הוא לא בגלל העניין הזה. נעשות את ההבחנות בין פת לתבשיל. אז אפשרות אחת זה מה שאמרו הר"ן ורבנו יונה, הם אומרים שבפת עיקרה זה האש ובתבשיל העניין הוא נגיד המים, הסיר והמים, ולכן קיסם לא יכול להועיל. כן, אנחנו דנים דרגע שקיסם לא מועיל. אז הר"ן ורבנו יונה, הרשב"א אומר, בפת הקלו כי זה חיי נפש. ובתבשיל אין לנו את הטעם הזה. אפשר להסתדר גם בלי תבשילים, לאכול לחם, פת ומלח תאכל. אז אם יש לי לחם, אז אני מסודר. אז לכן, ככה טוען הרשב"א, אין את הקולה הזאת בתבשילים, יש את זה רק בפת. עכשיו את יוסף אומר טעם נוסף, אפשר להקל. דוגמה, אני שואל אותך שאלה. יש הרבה מקומות, גם נראה לי בישיבה, סירים ענקיים כאלה, שמחוברים למקום. עכשיו, מה אתה בשביל שאני אעשה? זאת אומרת, אין לי אפשרות לשפוט את הסיר על הדבר, הוא קובע למקום. עכשיו, אם אני מדליק את המתג, אז אני כאילו רק מוסיף קיסם. האם זה מותר לעשות את זה, או שזה לא מועיל? זאת אומרת, בהקשר הזה, אם זה היה תנור, אז אין בעיה, אתה מדליק את התנור, שלום על ישראל. אבל אם זה דבר שהוא מתבשל, אז בסירים גדולים וענקיים, אז יכולה אין מנוס, אלא יהודי צריך לבשל. לא מספיק שהגוי יבשל, לא מספיק שהיהודי רק ידליק, אלא צריך ממש, הוא זה שצריך לבשל, הוא זה שצריך להתערבב, הוא צריך להכניס את האוכל בתוכו, והוא זה שצריך לעשות את הכל. אז האם זה יהיה מותר, נגיד בסירים גדולים, שאין לי דרך את האפשרות באמת להניח את הסיר על גבי האש. האם פה יהיה אפשר להקל או לא? אז כאן הבית יוסף אומר טעם להבדל, אומר ש... הוא אומר שבפת זה ניכר יותר. בפת כשאתה שם את הקיסם בתוך התנור, אז ניכר שזה לצורך אפיית הפת. בעוד שלתבשיל, זה לא ניכר כי זה, כי אולי אתה רק רוצה לחמם יותר, אולי אתה, זה לא ניכר שאתה כאילו מבשל עם זה יותר. קצת קרוב למה שאמרנו ברן והרשב"א, אבל מה שאני רוצה להדגיש אצלו זה העניין של מה שניכר, שזה ניכר יותר בפת, בניגוד לתבשיל. זה הלשון שלו, של הבית יוסף.
קיסם זה ניכר?
הוא טוען שלמה זה ניכר? זה ניכר שאתה עושה את זה לצורך הבישול. כאילו אתה רוצה להגביר את האש. אתה רוצה להגביר את האש כדי שהפת תאפה יותר. לעומת זאת בתבשיל, הוא אומר שהדבר הזה פחות ניכר, כיוון שזה, אתה יכול להגיד שאולי זה בשביל לחמם או משהו כזה, זה לא... תבשיל הוא לא, בגלל שוב, זה קצת קשור למה שאמרנו קודם, שזה לא ישירות מהאש, אז בעצם אתה רק רוצה יותר שהאש תתחמם וכדומה, לא בהכרח שיהיה ניכר שזה בתבשיל. אז אומר אבני נזר לאור זאת, אם הבעיה בתבשיל זה שעל ידי זה שאתה עושה, שאתה קצת מוסיף את האש, נגיד מגביר את האש, זה לא ניכר, אז אם אתה תעשה את זה מתחת לקדרה, אז זה יהיה ניכר. זאת אומרת, אם כבר הקדרה תהיה מונחת, ואתה תבוא ותדליק את האש מתחת לקדרה, אז זה יהיה בסדר. למה? כי אז ניכר שאתה עושה את זה בשביל התבשיל הזה, זה ניכר שאתה עושה את זה בשביל הסיר הזה. כן? כי האש היא לא רק, בעלמה האש היא סתם, לא יודע, אתה רוצה לחמם את הבית או משהו כזה, בניגוד לתנור אפייה, שברור שהוא נועד לשם אפייה, אז פה אם אני עושה, אם אני מדליק את הגז מתחת לסיר, אז ברור שזה ניכר שאני עושה את זה לשם התבשיל, ולא עושה את זה סתם בשביל שיהיה לי חם בבית או משהו כזה. כן? התנור, בתנור זה ניכר, כי זה ברור שזה לשם אפייה. בניגוד לפה, שאולי אתה סתם רוצה לחמם את הבית, לא ניכר שזה לשם התבשיל. אז אומר אבני נזר מכאן אבני נזר אומר שאם אתה מסיק מתחת להקדרה, אז אפשר להקל.
מימינו גם סתם קירה ניכר שרוצים לבשל.
נכון, אבל פה זה נכון, אבל לא יודע, כי יש מקומות אולי שככה חמים את הבית, נכון, אתה צודק, אבל יש מקומות שנגיד כל העניין של יונקרס וכדומה, זה בעצם גז שמחמם מים. אז יכול להיות שאתה יכול לומר שיש אנשים שיכולים לעזר בזה, שמשתמשים בזה כדי לחמם קצת. יש כאלה שמשארים את הפלטה נגיד בתור רדיאטור. תמיד משאירים את זה כל הלילה בשבת, כי זה מחמם כבר את הבית. זאת אומרת, זה לא ניכר שזה נועד לשם זה. תנור, כאילו בגלל שזה בפנים, ויש את הפת, אז זה יותר מיוחד. שוב, אני מניח שהדבר הזה יותר נכון באמת בעבר, ואולי אפשר היה להעתיק את זה ולשנות את זה להיום, אבל בהקשר הזה, מה שאני רק אומר, זה שיצא לנו כן כולה, שאם מדליקים מתחת לתבשיל, אז אפשר להקל. ולכן אם יש סיר שהוא גדול, וכבר הכניסו בו את האוכל, ויבוא היהודי ורק מדליק את המתג, אז לכאורה זה מותר. למרות שהוא רק מדליק מתג, הוא כאילו רק זורק קיסם, במקרה הזה אנחנו כן אומרים שזה מותר, גם בלי שהוא יניח ויבשל ממש, בכל אופן זה יהיה מותר, כיוון שהישראל פה עושה פעולה משמעותית. טוב, כל זה אבל אמרנו בשיטת השולחן ערוך, שיטת הרמה היא לא כזאת, שיטת הרמה היא להקל, שוב, כפי שאתם רואים, דווקא הרמה מקל בדברים האלה, כי הוא חי במקום שיש שם יותר גויים וכדומה, אז ראינו את זה גם בזה הקודם. הוא קצת נענה יותר לדרישות של האנשים, או לא לדרישות, אבל לצרכים של האנשים, ולכן הוא טוען שיש חולקים וסוברים שגם זה מועיל, הדלקת האש או חיטוי בגחלים, מועיל לעניין בישול כמו פת, וכן נוהגים. כן? אז זה מה שהוא אומר, שזה מועיל גם קצת להוסיף באש, להגביה את האש או משהו כזה. באמת יש מקומות, אז זה שוב לגבי מסעדות וכדומה, שמקילים בעניין הזה, אפילו משאירים איזה נר נשמה, והגוי מדליק מהנר נשמה את הגז ומבשל בלי שהיהודים יסתובב שם בכלל. כן? לאור מה שאנחנו אומרים, לפי שיטת השולחן ערוך, מי שנוהג לשיטת השולחן ערוך צריך שיהודי הוא זה שיבשל, הוא זה שלפחות ישפוט את הסיר. זה לא כל כך פשוט. הם אומרים, נו יאללה, שיבוא וישים את הסיר, אבל כיוון שמבשלים כל הזמן, אז על כל מחוות ששמים ושופטים צריך שיהודי יעשה את זה. זה לא פשוט. אם אני רק אומר תדליק את האש בתחילת היום, אז בסדר, זה אש דלוקה והוא מבשל, מוריד, מעלה. אבל אם אנחנו אומרים שזה ממש צריך להיות על כל דבר, אז זו בעיה. פעם הייתי בחתונה, אז כזה שצולים בה, כאילו צולים את זה לפני האורחים, אז עומד ערבי ועושה את זה, אז אמרתי לו, אני יכול לשים את זה במקומך? אז הוא, אני יודע, קיצור, אז הוא אומר לי, אני דיברתי עם המשגיח, אז המשגיח אמר, בסדר, תיתן לו לשים, כאילו שאני אשים את זה, אבל זה קצת לא נעים, כי אתה בכל זאת, כאילו הוא עושה את זה בשבילכם, אבל במקרה הזה, זה ממש הבעיה, שבמקרה הזה הגוי עושה את הכל, גוי כמעט לא עושה כלום, אלא אם כן היהודי הוא זה שדליק את הגחלים. אבל פה לענייננו זה לא מועיל, כיוון שאת כל העיסוק עם האוכל עצמו עשה הגוי. הגוי עשה את זה והוא עושה את זה לפניך, וזה זה קצת קשה להגיד שיש שם את העניין של השפחות והזה, כי זה בכל זאת זה איזשהו משהו שהוא מרגיש כבוד. אז אמרתי, שיטת הרמה זה מספיק, כי הדליקו את האש. שיטת השולחן ערוך צריך יהיה מעורבות באוכל עצמו, ולכן עדיף שיהודי גם ישים את הסטייק על האש, ואז הוא אחר כך יכול להפוך כמה שהוא רוצה הגוי. אבל את ההנחה של האוכל עדיף שאתה תעשה. כן.
יש, במקרה גם יש עניין שיוחנן אומר שזה משנה עם הסיוע באמצע, שעצם תחילת הפעולה זה, או מה הפעולה זה יהיה ישראל, או שהוא מסיר רק באמצע, וגם ההתחלה וגם הסוף.
נכון. אז מה שהשולחן ערוך עולה שאסור שזה יהיה תחילה וסוף. זאת אומרת, אם גם ההתחלה וגם הסוף זה היה על ידי הגוי, זה בעייתי. אבל אם אחד מהם נעשה על ידי יהודי, אז זה בסדר. שוב, מה זה סוף? סוף זה צריך אבל שעדיין לא יתבשל, כמובן צריך לדבר על זה, אבל לא נערך כרגע, זה עד כמה, איזה שיעור של בן דורסאי או לא, שהיהודי גם יהיה לו איזשהו משהו משמעותי בבישול, כן? לא רק שזה כבר מבושל לגמרי, והוא בא והופך את השנייה לפני הסוף. זה כבר לא...
אבל אם לפי הרמה שמה שהוא מספיק רק להגביע את האש, אז אם הגוי ידליק את האש והוא רק מגביע באמצע, אז יהיה אסור גם לרמה, לא?
אם הוא מגביע בזמן שזה עדיין עוד רלוונטי לבישול, שזה עוד לא יתבשל באופן מלא או חלקי אפילו, אז יהיה בסדר. כאילו אם נגיד על ההתחלה או לקראת האמצע הזה הוא מגביע, אז לכאורה זה לא אמור להיות זה. טוב, נסכם עוד דבר אחרון, זה לגבי הכלים. כן, אז בסדר, אז אם נסכם, אז ראינו את הטעמים, ראינו באיזה דבר זה נאסר, ואמרנו שלגבי המעורבות של היהודי, יש פה מחלוקת בין השולחן ערוך לרמה, הרמה מקל כמו בפת, שמספיק זריקה התקיסה, והשולחן ערוך מחמיר יותר בזה. שוב, גם מי שנהג את זה על השולחן ערוך, אז יש כאלה שהקלו בגלל בית ישראל ושפחות, שזה דווקא מין על בתי מלון, ולמסעדות, ולשימורים, ולא עוד כמה וכמה דברים. דברים שלא חושבים עליהם, בדרך כלל שואלים אם זה גוש קטיף, או אני יודע מה, אם זה חלק למישהו ספרדי רוצה לאכול בשר חלק, אז גם צריך לשאול אם זה בשולי העקום או לא. היום בהרבה מאוד מקומות מעסיקים ערבים, או כל מיני גויים מכל מיני זנים ומינים, וצריך לבדוק את זה, האם באמת הם אלה שמבשלים או יהודים. באמת לדעת הרמה זה פחות בעייתי, כי אם יש השגחה על המקום, אז היהודי הדליק את האש כבר וזהו, אבל מי שנוהג את דעת השולחן ערוך, אז ראוי לדאוג שבאמת, לבדוק שבאמת מבשלים שם יהודים, כי אחרת זה יותר מסובך. לגבי הכלים, וזה נסיים, מה הדין של כלים שהתבשלו בהם בשולי העקום, האם הם נאסרים או לא? האם יש פה ממש מאכלות אסורות, ואז גם הכלים בלויים בזה? או שיש איסור על האדם לאכול מזה, כי הרי זה גזרה, שמה התקרב דעתו וכדומה, אבל זה לא שיש פה מאכלות אסורות שאוסרות את הכלים. כן, נפקמינאים, לא יודע מה, הם השתמשו בקטרים, כלים של קטרינג שבהם בישלו גויים, ועכשיו אני רוצה לאכול. אין חשש שהם עשו שם נבלות, כן? נגיד שאין בעיה של איסורים, אבל יש בעיה שזה מבושל עם מאכלות אסורות, בישולי גויים, אם זה אוסר את הכלים או לא. אז כאן השולחן ערוך פוסק שכלים שבישל בהם הגוי לפנינו צריכים הכשר. ויש אומרים שהם לא צריכים. ולמסקנה... יוצא שבעצם הוא מביא מחלוקת אם צריכים הכשר או לא צריכים הכשר, בסתם הוא פוסק שהם צריכים הכשר.
הוא אומר זה בשום בשולי עקום?
מה? כן. שבישל בהם הגוי לפנו דברים שיש בהם בשום בשולי נוחרים. ככה הוא פוסק. מה זה?
מה זה עוזר אם אתה מבשל
לא, שאז זה לא שם גוי, זה לא שם בשביל הגויים, זה שם בשביל ישראל. זה בדיוק העניין. ברגע שאתה מעורב, אז זה כבר לא...
אם הוא בישל דקה לפני, זה אותו דבר.
מה זה?
אם הוא בישל דקה לפני, אז זה
עוד הכלי. לא, אבל מה זה נקרא? לבשל, זה צריך שיהיה לזה שיעור זמן, נכון? זה צריך להשפיע על המאכל. לא בשנייה הראשונה שהוא מניח, הוא עשה. צריך שהדבר הזה יתבשל על ידי הגוי. עכשיו, אם אני עושה, אם אני מניח את הסיר, אז כבר הפקעתי ממנו כל דבר. אם הוא בישל, אבל לא הספיק שיקרה לזה שם בישול, כי נגיד זה לא הגיע עד שליש בישול. לא עמדנו כרגע כמה זה צריך להתבשל כדי שזה יהיה אסור או מותר, כן? השיעור הוא, יש מחלוקת אם זה מאכל שליש בישול, כן? זה מה שאומרים, מאכל בן דורסה, יש מחלוקת אם זה שליש או חצי בישול. השולחן עורך פוסק שאפשר להקל שעד שליש בישול, מספיק שהיהודי יעשה, או לחילופין אם הגוי יעשה, אז תהיה בעיה. אבל עד שליש בשבולו זה כאילו כלום, כן? דיון פה יהיה להגיד לגבי הפקת מרק וכדומה, או דברים כאלה שהם שאולי מבושלים כבר, ואז גוי לא עובר על איסור במצבים האלה. אני לא עובר על איסור אם הגוי יעשה לי את זה, כי זה כבר מבושל על ידי ישראל, ואז הגוי רק שם מים. אולי לפי מה שאמרנו, לפי הפרי חדש, אז בכלל, כמו שאמרתם, אין בזה איסור, כי הרוב זה מים וזה נאכל חי. אבל בכל אופן, לעניין שלנו, אז השולחן ערוך מביא, יש מחלוקת בבית יוסף, כמו שאמרנו, האם זה איסור חפצה, או שוב, זה איסור על האדם, וזה לא ממש נאסר, כמו מעשה שבת, אני מזכיר לכם, שאדם בישל בשבת, האם זה אוסר את הכלי או לא אוסר את הכלי, שוב, זה דומה לזה. ובכל אופן, הוא אומר, כיוון שאין לזה עיקר מהתורה, אז אפשר להקל. הוא אומר פה שנגיד, לגבי כלי חרס, שבעלמה אי אפשר להגיל אותו פה, הוא מתיר להגיל אותו, וכדומה. זה עולה גם במצבים מסוימים בגוי שמבשל בשבת בשביל חולה שיש בסכנה, אז שם דנים לגבי הכלים. אבל זה דעת השולחן ערוך. השך כותב בהקשר הזה שגם אם זה נתבשל בדיעבד, אז הוא אומר שכיוון שיש רוב בתבשיל מותר, זאת אומרת בשולי נחויים בטלים ברוב, ולכן הוא סובר שאפשר לסמוך על זה ש אנחנו אומרים שכמות האוכל שהתבשלה שם אחר כך היא גדולה ממה שבלוע בדפנות, ואז אפשר להקל. שמספיק רוב, לא צריך 60, בדרך כלל צריך 60 כנגד הבלוע, פה מספיק רוב, ולכן אפשר לומר שזה יתבטל. ולכן גם אם ידוע לכם שבישלו בישולי גויים בכלים האלה, באופן כמובן שזה רק בישולי גויים ולא איסורים שמאכלות אסורות, האוכל עדיין יהיה מותר באכילה והוא לא יעשה. כן, כי זה, הדבר הזה, מי ששמע קצת הרצאה פעם של כושרות או משהו כזה, אז הוא גם מדבר על הבעיה הזאת שנגיד הגעתם למקום ואתם לא יודעים אם יחשירו את הכלים או לא יחשירו את הכלים, לפני כן בישלו בזה בישולי גויים וכדומה. אז בהקשר הזה השח כותב להקל. אמנם אמרנו השולחן ערוך טוען שצריך הגלה, אבל השח כותב להקל שאם זה יתבשל ויש רוב אז זה מתבטל, כי זה איסור שאין לו עיקר מהתורה. כן.
איסור בישולי אקום זה לישראל או זה גם אקום בעצם? נגיד גוי לקח להשתמש בלבשל לעצמו, אז האם זה יעשור זה? מעל פה שולחן ערוך.
כן, מה זאת אומרת? לא הבנתי, מאיזה בחינה? שאתה תוכל לאכול או שזה יעשור את הכלי?
כל הגזירה הזאת היא שלא, כאילו, שגוי לא בשל לך.
לא, אבל
לא שלא גוי בשל
עצמו. הפעולה של האיסור, בסדר, אבל העניין הוא תבשיל שהתבשל על ידי גוי בכלי, אז הוא אסור. זאת אומרת, הכלי בלה מבישול, מה שנאסר זה הדבר שהתבשל על ידי הגוי, בין אם הוא יתכוון בשבילך או בין יתכוון בשביל עצמו. זה לא משנה. מה זה משנה אם הוא בישל את זה וזה היה במקרר ועכשיו הוא מביא לך את זה מוכן, אז זה יהיה מותר?
לא הייתה הגזרה.
מה זאת אומרת?
הגזרה הייתה...
מה זה משנה אם הוא צריך לבשל לך את זה לפניך או צריך שזה יהיה מבושל?
לא, בשבילך.
הגזרה הייתה... לא, זה לא... לא, אני לא הזכרתי שזה צריך להיות בשבילך. מה שצריך זה שזה יעשה על ידי הגוי. אלא שאם הוא מביא לך את זה, אז הוא אומר, אני בישלתי והבאתי לך את זה. אם זה היה מוקפא והוא הפשיר את זה עכשיו מהפריזר, אז בגלל זה זה יהיה מותר? בגלל שהוא לא בישל את זה ספציפית אליך? למה זה יהיה מותר? האיסור נאסר כי זה דבר שהתבשל על ידי גוי. לא צריך שזה יהיה בעבורך דווקא. זאת אומרת, כל דבר שהתבשל על ידי גוי, הוא נאסר מצד עצמו, גם בלי שזה נעשה לטובתך. לך אסור לאכול את זה כי זה התבשל על ידי גוי. בסדר, עד כאן, ועזרת השם בשבוע הבא אנחנו נתחיל את העניינים של איסור והיתר. זה בהתחלה יהיה יסודות, ואחר כך, שנשתדלנו לבנות את זה בצורה ברורה וסודרת, ואחר כך כמובן, תוך כדי גם, נרד לדברים המעשיים של כל מה שאנחנו נתקלים בהם במטבחים ובמקומות אחרים.
שיש לי בגישה.